פרשת וארא פותחת וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים הלשון וידבר אלוקים זה מידת הדין. ויאמר אליו אני השם, מידת הרחמים. יש כאן איזה התחלפות מסוימת, מידת הדין, מידת הרחמים. הדברים אמורים על מה שמשה אמר, שקראנו את זה בפרשה הקודמת. וישב משה אל השם, ויאמר אליו, וכאן כתוב בלשון עדנות, ויאמר אליו השם, בלשון עדנות, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתנו? מאז באתי לדבר על פרעה, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרא לעם הזה, והצל לא הצלת מאומה. והצל לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה, אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, ויד חזקה יגרשם מארצו. ופה בא המשך של תחילת הפרשה שלנו, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אומר המדרש, בסוף הפרשה הקודמת, רבי עקיבא אומר, יודע אני שאתה עתיד להצילם. אלא מה אכפת לך באותם הנתונים תחת הבניין? באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר, לא פגע בו מידת הדין. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. במלחמת פרעה אתה רואה, ואין אתה רואה במלחמת למד א' מלאכים שיעשה בהם נקמה יהושע תלמידך. מכאן אתה למד שנטל משה עכשיו את הדין שלא ייכנס לארץ. כלומר, הדברים האלה שמשה אמר, הייתה על זה הקפדה האלוקית. מה משה אומר? כן, עתיד, אני יודע שאתה תציל, אבל עכשיו, המצב הזה שלוקחים ילדי ישראל, מכניסים אותם במקום תבן וקש בבניין, ואני רואה את כל ההצרות האלה, למה אתה לא מציל? ביקורת, תלונה, כביכול כלפי ריבונו של עולם. אבל, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא עושה, לא פגע בו מידת הדין. בכל זאת הוא עושה את זה בשביל בניו, בשביל ישראל. אבל לא היה צריך לעשות כן. במדרש יש וידבר אלוקים אל משה משל. משל למלך שהייתה לו אישה בת וכל הדברים שהוא ניהל את הממלכה הוא ניהל על ידי ביתו. היא הייתה מייצגת אותו וכל ניהול הדברים בפועל. לימים המלך הסיר לבעל, והבעל קיבל את התפקיד הזה לטפל בענייני המלוכה, לייצג את המלך בכל ענייני ניהול המלוכה. הנה הבעל מדבר, הוא בעל של אשתו, של בת המלך, הוא מדבר אליה בתקיפות. יש לו ביקורת עליה. מציץ המלך ואומר, סליחה, מי מינה אותך פה לנהל את העניינים? להיות מעליה, לא אני? מה שאתה צועק עליה זה בעצם הביקורת שלך עליה, על איך שהיא עושה את הדברים, זה לא עליה, זה כלפי. כך, וידבר אלוקים אל משה, כלומר, אלוקים זה מידת הדין. משה היה לו תלונות כלפי מידת הדין, מידת הדין המנהלת ועושה דין בישראל, וישראל מתייסרים וסובלים תחת סבלות מצרים, וזו מידת הדין. ומשה יש לו תלונות, ולכן נאמר שם ויומר, כתוב שם ויומר השם, למה הראות על העם הזה, בלשון עדנות, כמו שאמרתי, שזה מידה נמוכה, לא שם הוויה, כן, וזה בבחינה מסוימת של מידת אלוקים, שזה מידת הדין. מידת הדין רצה להשיב, כלומר האישה רצה להשיב למשה, ואז היום וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, אז הופיע מידה יותר עליונה, מידת הרחמים. והקדוש ברוך הוא בעצמו, במדרגה יותר עליונה, מופיע אל משה ואומר לו, סליחה, זה לא מידת הדין מנהל את העניינים. מידת הדין היא שליחה, היא נציגה שלי, מה אתה מתלונן כלפיה? זה אני עושה כאן. זה הכל מצד מידת הרחמים העליונה. כל הקשיים שישראל עוברים כעת, זה לא מידת הדין. זה מידה עליונה, מידה אלוקית. מידת הרחמים העליונה. כי על ידי האיסורים הללו, יזכו ישראל אחר כך לגאולה עליונה. על ידי הזדקחות הזאת שהם מזדקחים מהאיסורים, תבוא אחר כך טובה עליונה שכדאי הצער הזה, שהצער הזה הוא חסד ולא דין. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי השם לא נודעתי אליהם. ושוב חז"ל מפרשים אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין. הרבה פעמים נגליתי על אברהם אל יצחק ויעקב ואל שדי ולא הודעתי להם כשמי השם כשם שאמרתי לך ולא הררו אחרי מידותיי. אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. ביקש לקבור שרה, ולא מצא עד שקנה בדמים, ולא הרר אחר מידותיי. הבטחתי לו את הארץ, ואחר כך לא היה לו אפילו חלקת שדה כדי לקבור את שרה, בלי לקנות אותה. אמרתי ליצחק, גור בארץ הזאת, כי לך הוא זרחה. ביקש לשתות מים, ולא מצא, אלא ויריב ורואי גרר עם רואי יצחק, ולא הרר אחרי מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה. ביקש מקום לנטות אוהלו ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה. ולא ערער אחר מידותיי. ולא שאלני מה שמי, כשם ששאלת אתה. ואתה, תחילת שליחותי, אמרת לי מה שמי. אתה בהתחלה, אתה שואל, מה שמי. ובסוף אמרת, מאז באתי לדבר אל פרעה. ועל זה נאמר, וגם הקימותי את בריתי שניתנה להם, כמו שאמרתי להם, שאתן להם את הארץ ולא יראו אחריי. וגם אני שמעתי את נקד בני ישראל לפי שאין לא יראו אחריי. יראו אחריי. וגם אף על פי שישראל שבאותו הדור לא היו נוהגים כשורה, שמעתי את נקדם בעבור הברית שקראתי עם אבותיהם, הדאוד הכתיב והזכור את בריתי. קדוש ברוך הוא נגלה אל האבות בגילוי אחר ממה שהוא נגלה אל משה ואל ישראל בקל שדי. זה שם שעניינו הופעה האלוקית בתוך המציאות לדרך הטבע, לא בניסים, לא במכות שמכים את מצרים, אלא באופן טבעי הקדוש ברוך הוא מסייע לאבות, סייעתא דשמיא, כל מה שהם עושים, הולך להם. מצליחים בדרכם. זה הפירוש בקל שדי, שבשם הזה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, שאמר לעולמו די, בתוך המציאות, בתוך, כביכול בתוך הטבע. טבע מרומם, טבע מקודש, טבע שמאיר פנים כל הזמן לאבות. גם יש להם התמודדויות, גם ניסיונות, אבל הצלחות רבות מאוד והקדוש ברוך הוא כל הזמן מסייע להם בדרכם. והם במפגש הזה, שהוא לא מפגש גלוי עם ההופעה האלוקית הגלויה למעלה מן הטבע, והם לא מערערים אחרי מידותיי. ואתה, שאתה שאלת את שמי, ואני מתגלה אליך בשם עוד יותר עליון, שמעל הטבע, כבר בפגישה הראשונה שמשה פוגש את ריבונו של עולם, הוא רואה את הסנה, הסנה בוער באש והסנה איננו קל, יש כאן איזה משהו על טבעי. ואחר כך השם מגלה לו את שמו, וגילוי שמו זה הופעה עליונה. ואבות שהקדוש ברוך הוא נתגלה להם בקל שדי, הם לא יראו אחרי מידותיי. אבות מכינם של מדרגה מיוחדת של דיה לחכימה ברמיזה. הם פוגשים את השם ברמז, אבל הם רואים דרך הרמז הזה את כל הגדולה האלוקית. וזה מספיק להם. מספיק להם כדי לדעת את הגדולה האלוקית. דרך ההופעה הזאת. דרך ההופעה הטבעית. הם רואים את ריבונו שלם בתוך המציאות. אברהם בגיל 3, הוא כבר שואל שאלות. הוא מסתכל על השמיים, מסתכל על הארץ, מי ברא כל אלה? מתוך המציאות הוא מגלה שיש בורא עולם. והוא פוגש את ריבונו של עולם, ריבונו של עולם מדבר אליו דרך הטבע, דרך המציאות. ואחר כך, כמובן, הוא שומע גם את דבר השם. אבל בדרגה, כל שדי. וכך יצחק, וכך יעקב. הם מכירים את ריבונו של עולם ברמז, כלומר באופן כביכול הקדוש ברוך הוא מסתתר, הוא מופיע כאילו דרך הטבע, ודיה לחכימה ברמיזה. והדור ואתם, עכשיו, משה מדבר בשם כלל ישראל, הדיבור הזה שמשה דיבר, שקדוש ברוך הוא לא מציל את ישראל, הוא כבר מדבר מתוך מה שהוא שומע את הכאב, השוטרים מתמרמרים עליו מאז שהוא הולך אל פרעה, הרע לעם הזה. אז ממילא הוא בא בשם ישראל ואומר, וכבר משיגים, וישראל כביכול עומדים להיפגש עם מדרגה יותר גדולה. שמי השם להם, לא, לאבות לא נודעתי, אבל לך, ואתה מערר. זהו סדר בעצם המציאות. שככל מה שהדורות יורדים, גילוי שם השם צריך להתגלות יותר באופן נגלה. כי הם לא משיגים את זה באופן אחר. הדורות הראשונים יכולו להשיג ברמז, והדורות האחרונים צריכים יותר מפורש. זה אולי מסביר את כל התופעה שאנחנו פוגשים אותה במשך הדורות, שהתורת הנסתר, היא דווקא מתגלה בדורות האחרונים. לא הייתה גלויה בדורות הראשונים. מסתם התורת הנסתר היא מקובלת מדור לדור, אבל כנראה בדרכי רמז, באופן, כמו שאמרנו, די לחכימה ברמיזה, ברמזים, מאוד מאוד מצומצמים, שעוברים ממשה רבינו. אבל בדורות האחרונים תורת הנסתר הולכת ומתגלה יותר ויותר. ככל שעוברים עוד דורות, יותר. בזמן הראשונים פתאום נתגלה הזוהר שהוא נכתב מקודם היה כמוס ונתגלה. הראשונים כבר מדברים על עניינים פנימיים, הרמב"ן. אחר כך תורת הארי. אחר כך ממשיכים את הדבר הזה, החסידות, הגר"א, הרש"ש. נעשה כמעט התורה הזאת הולכת ומופיעה יותר ויותר. כמובן, צריך להתכונן כדי ללמוד אותה, צריך להיות מתאים למדרגה הזאת, אבל נשאלת השאלה, מה זכו דורות האחרונים יותר מהדורות הראשונים? מה שלא זכו דורות הראשונים? למה בדורות הראשונים התורה הזאת לא הופיעה? והתשובה אולי, זה הצורך, הגילוי הזה הוא נצרך דווקא בגלל ירידת הדורות. ככל מה שהדורות יותר יודעים, צריך יותר גילוי מפורש, יותר בירור של דבר השם, של שם השם. לדורות הראשונים, אפשר, הקדוש ברוך הוא יכול היה להתגלות ברמיזה. לאבות נתגליתי ברמיזה. ואחר כך, דורות יותר מאוחרים צריך בדרך ניסים, זה היה ביציאת מצרים. בדרכים, וכמו ש... וגם התורה הפנימית צריכה להופיע, מפני שהמוחות הם עבים, וצריך איזה משהו חזק, עם עוצמות חזקות מיוחדות, בולטות, גלויות, שיכולות לחדור לקהות של דורות אחרונים. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב וכל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא נראה אל האבות. ומשה רבינו אומר, שהוא מבקש, הרי נינה את כבודיך, אומר לו, ריבונו של עולם, לא יראני אדם וחי. אי אפשר לראות. וירא אל האבות כתוב. הקדוש ברוך הוא נתגלה. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, ותל שדי. כשאברהם מגיע לארץ ישראל, ויבן מזבח אל השם הנראה אליו, הוא רואה. ולעומת זה, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי לא יראני אדם וחי. אז אפשר לראות את ריבונו של עולם, או אי אפשר לראות את ריבונו של עולם? השאלה הזאת... שאל מנשה את ישעיהו. ישעיהו אומר, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. מנשה אומר, מה זאת אומרת? משה אמר שאי אפשר לראות את השם, כי לא יראה אני אדם וחי, ואתה אומר שאתה רואה? הוא רצה לנוש אותו, להרוג אותו על זה. מה זאת אומרת? אתה מכחיש את התורה שאפשר לראות? והגמרא במסכת יבמות, דנה בדבר ואומרת באמת איך להסביר את הסתירה הזאת, ואומרת כאן באספקלריה מהירה, כאן באספקלריה שאיננה מהירה. כלומר משה שהוא מסתכל באספקלריה מהירה, מבט מהיר, ברור, לא דרך מחיצות כביכול, אלא דרך מראה שקוף שהוא מהיר, והוא רואה שאי אפשר לראות. דווקא באספקלריה המהירה יודעים שאי אפשר לראות. ובאספקלריה שאיננה מהירה רואים, חושבים שרואים. כלומר, ההופעה האלוקית מופיעה כבר באיזה לבוש. והלבוש הוא נראה. וההופעה שבאספקלריה שאיננה מהירה ללא לבוש. וללא לבוש אז לא רואים. כי לא יראה אני אדם וחי. הקדוש ברוך הוא נראה אל האבות. אל משה לא. אפילו אם יהיה ביטוי כזה, אבל כשמגיעים למדרגה של האספקלריה המהירה, יודעים שאי אפשר לראות. האבות מסתכלים דרך, כמו שאמרנו, דרך הלבוש. כמו נסברנו, דרך המציאות. רואים ריבונו של עולם בתוך המעשים. מסתכלים על השמיים, רואים ריבונו של עולם בראש המים. מסתכלים על הארץ, רואים את כל יופי הבריאה. רואים הקדוש ברוך הוא, ראו מי ברא אלה. הקדוש ברוך הוא בורא כל המציאות. כל מה שהאבות מסתכלים, הם רואים את ריבונו של עולם בכל צד ובכל שעה. על כל, בכל בריאה הם רואים את, את הבורא. זה הרי הקדוש ברוך הוא. מי עשה את כל זה? זה נעשה מלבד? הכל הרי מוכרח להיות שמישהו עשה את זה. וכך הם רואים דרך המציאות את ריבונו של עולם. ויראה אל אברהם. הקדוש ברוך הוא נראה תמיד אל אברהם. אם... תמיד הוא נראה. ולפעמים באיזה הופעה מיוחדת שאברהם פוגש את בראייה מיוחדת כשאברהם נכנס לארץ ישראל. לפני שאברהם נכנס לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך. הוא לא רואה אותו, אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. עד שאברהם מגיע לארץ ישראל לא נזכר בתורה שהקדוש ברוך הוא נראה. האדם הראשון הוא רק שומע. שומע את דבר את השם מתהלך מרוח היום בגן. והוא שומע את כל השם שאומר לו אייכה. הוא לא רואה. המדרגה שנסתרת. אברהם גם כן בהתחלה שומע, שומע, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך ומולדתך. אחר כך אברהם מגיע לארץ ישראל, ויבן מזבח להשם הנראה אליו. הוא רואה. אבל הראייה הזאת, היא ראייה, כמו שאנחנו אמרנו, יותר מהשמיעה שמקודם, אבל היא ראייה של, שבאה בהופעה של לבוש, ואז אפשר לראות. ויש מדרגה יותר עליונה, זו המדרגה שמשה נמצא בה, שהוא רואה שאי אפשר לראות. הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, מעלה אותו למדרגה העליונה שלא יראני אדם וחי. הגילוי של שם השם בקל שדי הוא כפי שאמרנו בדרך הטבע. כעת מגיע שלב חדש של הופעת שם השם בדרך עליונה מעל הטבע. גם כן על ידי לבושים של ראייה. אבל מדרגות מדרגות. גם מעל הטבע יש אפשרות לראות ויש אפשרות לעלות עוד יותר ושרואים שלא רואים. וזה סדר עניינה של יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה באופן גלוי להוציא את ישראל מארץ מצרים. ישראל נמצאים במצב כזה שהם, יש בהם דעות שונות. יש כאלה בישראל שאומרים, איך יכול להיות שעכשיו זמן הגאולה? אנחנו לא רואים. תראו את המצב. את השקפות עולם, את ההתנהגות. זה לא יכול להיות שעכשיו תהיה גאולה. צריך קודם להיות מתוקנים יותר. יש כאלה שאומרים, איך יכולה להיות גאולה? איך אנחנו יכולים? יש כאן כל העמים נגדנו. הייתכן, אנחנו נתגבר על מצרים? הארץ הגדולה הזאת, ואנחנו אין לנו שום אמצעים, שום כלים, כולנו משועבדים. איך אנחנו יכולים לצאת מהמצב הזה? זה אפשר להתגבר על התנין הגדול הזה, על מצרים? ואת השאלות האלה שישראל עלולים לשאול, משה אומר לריבונו של עולם, אני אבוא, אני אגיד להם שאני בא בשם השם, הם לא יאמינו לי. משתי סיבות. לא יאמינו לי. הצדיקים יגידו, לא מספיק צדיקים. אנשים, יש כל כך הרבה אנשים רשעים, לא יכול להיות. הפרגמטים יגידו, זה לא מציאות, מה אתה? איך אפשר לצאת ממצרים? איך אפשר לצאת? זה לא ריאלי. זה לא מציאותי. אי אפשר עכשיו להתגבר על הקשיים האלה שאנחנו עומדים בפניהם. צריך המצב להשתנות. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, נותן לו שתי אותות, זה היה לנו פרשה קודמת, ואומר לו, מה זה בידיך? מטה, נהפך לנחש. חוז בזנבו. הנחש הוא מסמל את מצרים. זה התנין הגדול. כלפי הטענה בלתי אפשרי להתגבר עליהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מי יוצר את כל המציאות הזאת? הנה, תראה את הנחש הזה. הוא נחש גדול שם. התרוצץ, תנין. חוז בזנבו. ונהיה למטה בידיך. אני הרי בראתי את העולם, אני בראתי את האומות, אני בראתי את מצרים. מה זאת אומרת? אין אפשרות לצאת. כזה באים בדבר השם, מי יכול לעמוד נגד רצונו של ריבונו של עולם? ומה בקשר לראויים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, תכניס את ידך לחיקך, תוציאה, מצורה. מצב באמת היום מנורא. צרת על פני, שזה אולי מבטא את המצב השלילי, הרוחני, של הקלקולים המעשיים, שעלו עובדי עבודה זרה, ועלו עובדי עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, הכנס ידך לחיקך, ויוציאה, ואין צרת. הכל חלף. כלומר, כל הקלקולים הם חיצוניים. מחלת הצרת היא מחלה חיצונית. על פני האור, מחלה של אור. מחלה חיצונית. ישראל בתוך תוכם הם צדיקים. הם טהורים. וצריך פשוט, זה כמו לבוש, שצריך להסיר את המחלצות, את הבגדים הצועים, וללביש בבגדים חדשים. זה לא משהו עצמותי, זה לא משהו בתוך הפנימיות. ישראל ראויים לגאולה. אחרית כראשית. גם היום אנחנו פוגשים דעות משני הצדדים. עכשיו יש פרגמטים שאומרים שזה לא מציאות, חלום הגאולה, זה לא עכשיו. עכשיו אי אפשר, עכשיו צריכים לעשות כל מיני צעדים מעשיים, לוותר, לעצור את המהלכים, לא להתקדם. לא מציאותי. אחרים אומרים, קודם צריכים לחזק את מוסדות התורה, את הקדושה, קודם נעלה את העם, אחר כך נהיה ראויים לגאולה. בלי ההתאמצות הזאת, איך אנחנו נהיה ראויים לגאולה? אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. גם בגאולה האחרונה יש אותם תחושות, וכשריבונו של עולם רוצה לגאול את ישראל, ישראל ראויים לגאולה. כל המצב החיצוני של ההתנהגות, הכל חיצוני. זה הכל קליפה חיצונית. ותוכו רצוף אהבה. ישראל, יש להם תוך פנימי קדוש ומקודש. והקשיים של ההתמודדויות עם כל הסביבה העוינת, עם כל העולם שעומד גם כן ותומך בסביבה העוינת. הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את כל העניינים. צריך להיות מלאי אמונה. דיברנו לפני שבועיים, דיברנו על מידת הביטחון. ספר העיקרים אומר שכשאדם בוטח בשם בביטחון מלא לחלוטין, בלי שום ספקות, מוכרח להיות שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. ספר העיקרים אומר שאדם צריך לפעול בדרכי הטבע ולא לבטוח בשם ולהגיד אני לא אעשה כלום, ואם מגיע לי הקדוש ברוך הוא יעזור לי. אלא הסדר הוא שכשאדם משתדל, אז זה חל סייעתא דשמיא. כמו שהוא אומר, כמו שכשאדם זורע באדמה, וצריך שבלי הזריעה בעצמה לא יגדל שום דבר אם לא ירדו גשמים. אם ירדו גשמים ולא הייתה זריעה, גם לא יהיה שום דבר. צריכים לשני התנאים לגידול. אותו דבר צריך מעשה האדם והברכה ברכת השם. הגשמים, ברכת השם על מעשה אדם. בלי ברכת השם על מעשה אדם, לא יהיה כלום. אבל צריך להיות מעשה אדם שתחול על זה ברכת השם. כלומר, ההשתדלות היא דרושה, והיא דרושה באופן מלא. לא באופן לעשות קצת השתדלות, וקדוש ברוך הוא, אם רוצה שיהיה לך הרבה, יהיה לך הרבה גם קצת השתדלות. לא כן אומר הספר העיקרים, צריך לעשות השתדלות מלאה. אתה רוצה להיות עשיר, תתאמץ הרבה. ועל זה תהיה, אם תהיה סייעתא דשמיא, באמת תהיה עשיר גדול. אבל אתה צריך להיות חרוץ. צריך יד חרוצים תעשיר, כך אומר הפסוק. מתאמצים, וריבונו שלם רוצה, יש על זה סייעתא דשמיא. אחר כך הוא מוסיף עוד דבר, שכשאדם בוטח בשם, אפילו שהביטחון הזה, הוא לא צריך להיות מבוסס על זה שהוא חושב שהוא בסדר וצדיק, ומגיע לו, על פי ההתנהגות שלו, מגיע לו ברכת השם. אלא אגם שהוא מכיר בעצמו שלא מגיע לו. הוא בוטח בשם מצד חסד השם. מצד שהקדוש ברוך הוא רב חסד. לא מפני שמגיע לו, אני עשיתי כך וכך, ואני זכאי וראוי אני להטבה אלוקית. הוא יודע אדם שלא מגיע לו. ויודע שמבחינת המעשים שלו הוא לא ראוי. אבל ריבונו שלנו הוא רב חסד, והוא תולה בחסד האלוקי. והוא תולה בחסד האלוקי באופן מלא לחלוטין, אומר בעל ספר העיקרים, בוודאי שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. הבוטח בשם, חסד יסובבנו. וגם כאן, בפרשה שלנו, זה מה שהיה נתבע מישראל. לבטוח בריבונו של עולם, שהוא רב חסד, וככל מה שהביטחון יותר גדול, כמובן, הברכה הייתה יותר מהר שורה, סייעתא דשמיא. וידבר משה כן אל בני ישראל, אך כתוצאה מדברו של משה, אז הקדוש ברוך הוא משיב, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צילות מצרים, והצלתי אתכם עבודתם וכו', וגאלתי ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא יכלו לקבל את זה. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, אם בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ארע על שפתיים. אם בני ישראל לא שמעו אליי, שאני מדבר לטובתם, אתה שולח אותי לטובתם, איך ישמעני פרעה? אומר רש"י, זה אחד מעשרה קל וחומרים שיש בתורה, זה קל וחומר. קל וחומר שכתוב בתורה. עומק הדברים אפשר אולי לומר, שהכוונה היא זאת, אם ישראל אין להם את הביטחון, אז איך אפשר לעשות את הגאולה? אני מדבר על בני ישראל והם לא שמעו אליי. מה יש לי לבוא אל פרעה מלך מצרים? זה לא רק דבר מבחינה זאת שלא שמעו, לא, הם לא מאמינים ואז לא יאמין פרעה באופן החיצוני של הדבר, אלא באופן העמוק. הרי אמונת ישראל היא מביאה את הגאולה. ובלי שישראל מאמינים באמיתותה של הגאולה, איך תבוא הגאולה? הגאולה צריכה לבוא מבפנים. בהתחלה ישראל צריכים להיות גאולים בתוך עצמם, להאמין בעניינה של הגאולה, להיות פתוחים שהם נגלים. ומתוך כך, אחר כך תבוא הגאולה בפועל. אם ישראל לא שמעו אליי, לא יכול להיות שהגאולה תתגלה בלי שישראל בעצמם מתוכם מאמינים בגאולה, נמשכים אל הגאולה, חפצים בגאולה, ובעצם נגאלים. בהתחלה בתוך לבבם, מאמונתם, מביטחונם שהם עומדים להיות נגאלים, הם כבר מרגישים שייכות לגאולה, מרגישים שחרור פנימי כבר. ואז מתוך כך מתגלה הגאולה בפועל, כך סדרה של גאולה. וזה מה שנאמר בהמשך, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. עוד פעם, ויצווהם אל בני ישראל, מיד הפסוק הבא, אחרי שמשה אומר, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתיים. פסוק הבא, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. באמת אתה צריך קודם לדבר עם בני ישראל. זה באמת ככה מתחיל. תצווה, תכוון את ישראל להאמין ב... הנה, להתרומם מעל קוצר הרוח, מעל הקשיים, ולהאמין שאתם הולכים להיגאל, ומתוך כך אפשר לבוא אל פרעה מלך מצרים, ולהמשיך ולפעול את הגאולה בפועל. והדברים האלה אומר שפת אמת. ככה סדרה של גאולה. צריך מה שבידינו, כמובן. ריבונו של עולם יכול לעשות את הגאולה בכל הדרכים. וגם אם אנחנו לא מוכנים, אז יכול להיות מצב כזה שביד חזקה אם לא חליכם. ביד חזקה הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מכל הארצות ויביאינו לארץ ישראל. גם זאת אפשרות. אבל כשאנחנו חושבים מה אנחנו יכולים לעשות לקירובה של הגאולה, התשובה היא שאנחנו ראשית כל צריכים להאמין בה ולגאול את עצמנו, להשתחרר שחרור פנימי. ומתוך כך, מתוך הביטחון במעניינה של הגאולה, ולא ליפול ברוחנו מקוצר רוח ומעבודה קשה, מקשיים שבדרך, מאיזה חולשות של מנהיגות, מאיזה לחצים חיצוניים שיכולים לגרום לאיבוד הביטחון, לא לקלש, להיות בטוחים שריבונו של עולם גואל את ישראל. ויכול הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל גם אם יתנו תקציבים לישיבות. זה לא מעכב את הגאולה. גם זה לא מעכב את הגאולה ואת המשכת ההחזקה שלנו בכל חלקי ארץ ישראל. מה אכפת לנו אם הקדוש ברוך הוא רוצה גם זה וגם זה? זה צריך להיות דווקא או זה או זה. או גוש קטיף או ישיבות. יהיה גם שניהם בעזרת השם. זה גדולת האמונה. אנחנו לא מאבדים את האמונה. אנחנו ממשיכים באמונתנו בביטחון וריבונו של עולם, שהוא רוצה לגאול לא בהכי קשה, לא דרך הסבל הכי גדול. צמצם אותו. וכשהם מלאים ביטחון, ממשיכים את הגאולה. נכנסים בספקות, אז מעכבים אותה. פרשת גאולת מצרים. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, כפי שאמרתי, כפי שאנחנו רואים בפרשה, באותות ובמופתים ובניסים על טבעיים. שיעורים אלוקיים שיש בורא עולם, שיש ריבונו של עולם, ושהוא בחר בעם ישראל, ואותו מוציא מארץ מצרים. הוא בורא והוא מנהיג. הוא משגיח על עולמו. וכל העולם רואה את זה. כל מכה שיעור כללי באמונה. שיעור כללי זה כללי. זאת אומרת לכלל העולם. לא שיעור כללי בישיבה. שיעור כללי לכלל העולם. כל העולם מקבל שיעור בהופעה במציאות השם. ויש צריך... הלימוד הזה, הסוגיה הזאת, היא סוגיה עמוקה. צריך כמה שיעורים. 10 שיעורים מינימום, גדולים, כלליים, שמתפרטים אחר כך עוד שיעור אחד, עוד כללי, בקריאת ים סוף. אחר כך עוד שיעור עמוק, מעמד הר סיני, אחר כך עוד שיעורים יומיומיים, שיעורים יותר קטנים, המן יורד כל יום ב-40 שנה, שיעורים אמוניים עמוקים, שאנחנו רואים את ריבונו של עולם במציאות. הוא שולט על הטבע, הוא רודד את הטבע, ורואים שהוא בורא עולם. הוא עשה את הטבע, והוא משנה אותו כאשר הוא רוצה. יש בזה צד גדול מאוד של הופעה עליונה אלוקית. צד הזה של ניסים שמעל הטבע. ומצד שני, חז"ל אומרים לנו, מספרים לנו סיפור כזה, שמעשה באדם אחד שמתה אשתו ונשאר ילד קטן שלא היה לו אפשרות לנוק. נעשה נס, והאדם נהיה לו דדים, והוא יכול היה לתת חלב לבנו. נס גדול. שתי דעות בגמרא, ואחת, מה גדול האדם הזה שנעשה לו נס, נשתנו סדרי בראשית? זה באמת גדלות מיוחדת. דעה שנייה אומרת, האדם הזה עשו לו שינוי לא נורמלי, לא חיובי, אולי זה חיסרון, שנאלצו לעשות לו איזה, נאלץ להיות לו איזה מצב כזה, שהוא נהיה לצורה של לא איש, עם חיסרונות. זה נס שמציל את הילד, אבל הצורה הזאת, כלומר, יש בזה איזה חיסרון שנשתנו סדרי בראשית. יש מעלה שמשתנים סדרי בראשית, יש חיסרון. כאילו הטבע בעצמו הוא לא בסדר, וצריך לשנות אותו, לדכא אותו, ובזה להגיע לתיקון. כי באמת בנס יש איזה צד אחד עליון, כמו שאנחנו אומרים, רואים את ריבונו של עולם מופיע בתוך המציאות, מצד שני רואים שהמציאות בעצמה היא לא עושה כמו ריבונו של עולם. יש כאילו טבע, והטבע הוא עיוור, הטבע הוא לא הולך לפי סדרי השגחה, והנס מפעם לפעם, באופן חריג, באופן יוצא מן הכלל, זהו נס. כי אם הנס יהיה כל הזמן, אז זה לא יהיה נס, זה יהיה טבע. הנס הוא מפעם לפעם מופיע ומראה את אור השם בעולם. ומה תמיד? תמיד הוא לא נראה. מצב היותר עליון, שכל הטבע מראה את ההופעה האלוקית, שרואים את ריבונו של עולם בתוך כל המציאות. כשהעיניים עיוורות ולא רואים, צריך איזה כוח עליון רודד את הטבע, שנראה שריבונו של עולם מנהל את המציאות. אבל כשהראייה היא מעמיקה ומתפתחת, והיא מגיעה ל... בהירות כזאת שרואים דרך הטבע את כל ההופעה האלוקית, כמו שדיברנו מקודם, הזכרנו על האבות, לא צריך ניסים. הניסים הם כאילו ממעטים את ההופעה, כי כאילו כשיש ניסים אז רואים שיד השם, וכשאין ניסים לא. כל המציאות היא מדברת את דבר השם. וזה עניינה של הגאולה עתידה. שכל המציאות תאיר ותגלה את ריבונו של עולם. ואינני אומר, אנחנו לא נביאים, שריבונו של עולם לא יעשה את שניהם ביחד. אבל לפחות יהיה גם ההופעה העליונה בתוך המציאות. זה יהיה התוספת. גאולת מצרים, גאולה כזאת של נס, ניסים שרודדים את הטבע ומגלים את יד השם העליונה המנצחת את הטבע, וכך אנחנו לומדים ומגלים את דבר השם. גאולה אחרונה, כל הטבע מתרומם וכל המציאות כולה היא מאירה את דבר השם, וזה באים אולי כאחר גם יחד, רואים את כל הטבע וגם הטבע מתרומם וניסים גלויים משתלבים בתוך המציאות מכל הצדדים, מכל העופות, מעל הטבע ובתוך הטבע, הכל ביחד מדבר את דבר השם. זה עניינה של הגאולה העתידה. אבל כדי להגיע לגאולה העתידה, אין דרך אחרת אלא קודם יציאת מצרים. עם כל ניסיה, והיא הבסיס לגאולה העתידה. שלבים בהתפתחות וביכולת של ההשגה של אור השם בעולם. אי אפשר להגיע להשגה הזאת של לראות את כל המציאות בכל גדלותה, בתוך כל הטבע, את דבר השם, בלי שמקודם אנחנו נפגשים עם דבר השם הרודד את הטבע. זה סדרי העלייה בקודש. וגם לעתיד לבוא, שישכחו, כמו שחז"ל אומרים, את יציאת מצרים, כלומר שלא יזכירו עוד את יציאת מצרים כמו את הגאולה העתידה, אבל מכל מקום כן יזכירו אותה, אבל לא תהיה עיקר. היא תהיה כידוע כשלב לקראת הגאולה היותר עליונה. כך גם בעבודת השם, התפתחות בעבודת השם הפרטית של האדם. אבל התמרה העליונה היא שאדם יגיע למצב כזה שהוא נמשך כולו לעבודת השם. שיש לו צמאון ודביקות טבעית ואש בוערת בקרבו לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. לא צריך להכריח את עצמו לעבוד את השם, זה נדבע מתוך טבעו. הוא חושק בזה. כל עצמותיו תאמר נמיך מורה השם. כולם מרגישות ונמשכות לעשות את רצונו. כל איבריו, כל רמח איבריו, כל שסה גידיו. אבל כדי להגיע לשלב הזה, צריך להגיע מקודם לשלב הכפייתי, שאדם צריך לכפות את הכוחות שלו, לנצח אותם, לרדוד אותם, כמו שהנס רודד את הטבע. כך הכוח הרוחני צריך לרדוד את הכוח הטבעי שבתוך האדם, שהכוח הרוחני, הבחינה של נס שהוא מעל הטבע, הכוח האלוקי שבאדם, צריך לרדוד את הטבע, לנצח אותו, לגלות את האור האלוקי, השולט על הטבע, המנצח אותו, הכובש אותו. ומתוך הכיבוש הזה, אחר כך לאט לאט, בא השלב הבא של הרמת המציאות, והתכונות, והמידות, והכוחות של הנפש, שמקודם הם היו כוחות טבעיים כאלה שנמשכים לענייני העולם הזה, לעניינים חומריים, לעניינים גשמיים, והם הולכים ומתארים, הולכים ומזדקחים, על ידי הרדיעה אותם, ועל ידי השלב הזה, דרך השלב הזה, והולכים ומתארים וחושקים בעלייה עצמית, בחפץ פנימי, וכולם ממושמעים וחפצים לעשות את דבר השם. זאת המגמה של השלימות האישית, כמו המגמה של כלל ישראל, שמסתמה שזה באים כאחד. שכשעם ישראל יתעלה למדרגה עליונה, זה יתבטא גם בכל הפרט ופרט, בכל אדם ואדם. כדי להתקרב לדבר הזה, כשאנחנו עומדים בתהליך של התקדמות בדרכי הגאולה, אז גם התכונות הן הולכות ומבקשות את האור, את אורו של משיח, את האור הזה של העלייה הרוחנית הזאת, של החפץ הפנימי. ועכשיו נמצאים באיזה תקופה כזאת של חפץ, שלא לעבוד את השם מתוך דרך של כיבוש, אלא לעבוד את השם מתוך חפיצה, מתוך חפץ פנימי. אבל כל אחד צריך לזכור בתוכו, שהדרך חייבת לעבור דרך הרדיעה. בסדר, המטרה הזאת בדיוק היא המטרה. צריך לשאוף לעבוד מתוך חשק פנימי. ולא לסמוח על העבודה שהיא לא באה מתוך פנימיות העצמיות של האדם. אבל מצד שני, לא להימנע חס וחלילה מלעשות כשאין את החשק הזה. צריך לכפות בשלב הראשון, כדי לעורר אותו, כדי להתרגל בו, כדי לפתח אותו, ולא כדי לחכות שזה יבוא מלבד. מצד שני, הרדיעה הזאת היא לא מטרה סופית, היא מטרה ראשונית. אבל כדי להגיע למטרה השלימה, חייבים לעבור את הדרך הזאת. כדי להגיע לגאולה האחרונה צריכה הייתה להיות גאולת מצרים. הם שתיהם יחד דרכי הגאולה השלימה, הם החיבור של אבות ובנים, שמה שאומר הפסוק, הנה אנוכי שולח לפניכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות על בנים ולבנים על אבותם. לב אבות על בנים, האבות הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, עבדו את הקדוש ברוך הוא בטבעיותם, במשיכה פנימית, מתוך עצמם, מהכליות שלהם לימדו אותם תורה, קיימו את כל המצוות, לא בציווי, לא היו מצווים ועושים. הבנים מצווים ועושים, פקודה חיצונית, יורדת עליהם, אתם צריכים לעשות, אתם צריכים לקיים. זה עניינו של דור יציאת מצרים, דור קבלת התורה, מקבלים את התורה, את הציווי האלוקי, והעתיד, חיבור, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. המצווה האלוקית והחפץ הפנימי מזדהים ביחד. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. ואנחנו עושים את זה לא מפני שרק אנחנו רוצים, מפני הוא רוצה ואנחנו רוצים, וזה רצון מאוחד. כלומר, יש כאן הזדהות שבין החפץ האלוקי, הוא תובע את זה מאיתנו, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. ואנחנו עושים את התביעה האלוקית, וזה חפצנו. כלומר, לא מפני שאנחנו רוצים, אנחנו עושים את זה. הוא רוצה את זה מאיתנו, אבל אנחנו רוצים את מה שהוא רוצה. והשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אנחנו נמצאים עכשיו ערב ראש חודש שבט, בדיוק אמצע הזמן בשנה המעוברת. זמן חורף חשוב מאוד, הרבה דברים מעסיקים אותנו ככה מסביב בדברה של ארץ ישראל. הלב הומה למה יהיה עם חבלי ארץ ישראל, חבל קטיף, צפון השומרון. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בעמדה מסוימת בעבודת השם. וככל מה שאנחנו נעשה תפקידנו אנו, אז העזרה יותר גדולה לקירובה של הגאולה ולכל הדברים, לכל השלבים בתוכה, כולל החזקת חלקי ארץ ישראל. לא שאנחנו פטורים מלחשוב, מלהתפלל, להיות כואבים, אבל את הכאב הזה אנחנו צריכים להפנות אל חיזוק בעבודת השם, אל חיזוק בלימוד התורה, אל התעצמות מיוחדת במינה. לא יכול להיות שמצבים כאלה לא יגרמו שהשקידה בישיבה לא מתרבה. אם זה לא גורם את הדבר הזה, יש כאן איזה עיוות בגישה. אם אנחנו רואים קשיים, וזה לא גורם לכל אחד ואחד עוד ללמוד יותר, עוד לדבוק יותר בתפילה, עוד לתקן את מידותיו, עוד לעשות יותר את רצונו של ריבונו של עולם, יש כאן איזה, זה משהו לא בסדר. גדולת האמונה צריכה להביא אותנו שהמצב הזה מעמיק בתוכנו ודוחף אותנו, כמין קריאה כזאת, ריבונו של עולם קורא לנו להתחזק, להתעצם, לשקוד יותר, לדבוק יותר, ולהוסיף עוד כמה שאפשר יותר זכויות. והזכויות שאפשר להוסיף זה תלמוד תורה כנגד כולם. דורות הראשונים היו כאלה שצמו. צמו שני וחמישי על צרות ישראל. בדור שלנו אנחנו נוטים להוסיף עוד זכויות. לא דווקא על ידי צומות, על ידי פרישות, אלא על ידי הוספת מעשים טובים. עוד מצוות, עוד תורה, אבל זה חייב להיות לבוא לידי ביטוי. הביטוי לא יכול להיות בשיחות המרובות, שאולי יש בהם גדר אפילו של ביטול תורה, ובהבעת הדאגה באלמה. זה חייב להביא לידי ביטוי בהתחזקות בלימוד. ביותר, בחורף כזה צריכים לכתוב יותר חבורס, יותר חידושי תורה. כל חידוש עושה חידוש בארץ ישראל. עוד חידוש של יישוב, כן? כל חידוש. עושה עוד איזה בניין רוחני. אחר כך מזה יש בניין מעשי. בעיון, בפקיות, בהיקף של הלימוד, בתיקון של המידות, באחדות. וגם באיזה הצורך בהשתתפות שלנו בתפילות או במחאות, בזעקות או בדרישות. אבל עיקר העיקרים כמובן הוא המעשים היומיומיים, שעה שעה שאנחנו עושים שקידת התורה. יהי רצון שהחודש הבא עלינו לטובה והחודשים הבאים עלינו לטובה יהיו חודשים של עלייה גדולה בלימוד, עלייה גדולה בעבודת השם. ומתוך כך כמובן בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ימשיך את דרך גאולתנו, ירחיב לנו את גבולות ארצנו, יסלק את אויבינו מארץ ישראל, ונזכה לגאולה שלמה.